שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודינו המרתק בספר דרך השם מאת הרמח"ל. אם זיכרוני אינו מטעני, היינו בפעם שעברה במאמר ראשון, פרק א', פסקה ג', ודיברנו על מושגים של הכרח המציאות ונמנע המציאות וכדומה, דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות. מתוך כך הפלגנו למחוזות רחוקים, שהביאו אותנו לידי שאלה של אחד התלמידים בשיעור הקודם, נראה לי שזה היה אתה, כן, ששאלת, מניין לנו שהעולם הוא מוסרי. אני אמרתי שאצל היהודים הנחת היסוד היא שהעולם נברא, וכיוון שהוא נברא הרי הוא מוסרי, ושאלת אותי מדוע. התשובה היא, משום שמוסריות זה יחס בין סובייקט לסובייקט, בין אישיות לאישיות. יחס בין שתי אישיות זה בא לידי ביטוי ברצון. אם אני מישהו ואתה מישהו, ברגע שזה כך, בין שנינו יש מערכת יחסים של מוסר, כלומר של טוב ורע. לעומת זה, ברגע שאחד משנינו לפחות הוא אובייקט ולא סובייקט, זה כבר הפסיק להיות מוסרי. למשל, אני סובייקט, אבל אני מדבר עם הקיר. זה קורה הרבה פעמים בבירוקרטיה, כן? אבל אני מדבר עם הקיר, זאת לא מערכת יחסים מוסרית. נכון? זאת מערכת יחסים אבסורדית אולי. יותר מזה, בין שני אובייקטים, ברור שאין פה עניין של מוסר. אין? בין הגשם לבין החיטה. הגשם יורד, החיטה גדלה. נו אז מה? כן? זה לא פה מערכת יחסים מוסרית. מה אכפת לו לעץ, מה אכפת לו לים, שהעץ הוא ירוק? זאת אומרת, כיוון שאנחנו מבחינים שראשית כל המציאות זה ברצון של הבורא, ולא בפעולה אוטומטית של הבורא, ממילא זה אומר שכל היש כולו הוא תולדה של פעולה מוסרית. ששייכת, כמו מוסרית הכוונה, ששייך בה טוב ורע. זה הכוונה, מובן, טוב. כן. ולכן כשאנחנו רואים שחוקי הטבע אינם מתנהגים על פי המוסר, זה עבורנו קושיה. מה שאין כן עבור היווני, שזה מציאות. כן.
אז גם מה שאכפת
לים שהעץ הוא ירוק, כן, זה חשוב. נכון, זה הקושיה. זה הקושיה. זה הקושיה של צדיק ורע לו, נכון? כן. בבקשה.
הרב אמר בשבוע שעבר בעניין הזה של המוסריות, של העולם נברא, שיש כאלה שאומרים שהעולם לא, בכלל, זה התלבטות בכלל אם העולם היה אמור להיות שהעולם בכלל לא יברא. לא, מה זה לא יברא? שהקדוש ברוך הוא לא יברא את העולם, אלא הוא פשוט יגיע מעצמו.
לא הבנתי מילה ממה שאתה אומר. זה כנראה, זה כנראה הגבולות שלי. כן, מה השאלה?
האם העולם נוצר מעצמו, האם הקדוש ברוך הוא יצא את העולם, או שהוא היה קיים?
קדמון או מחודש?
קדמון או מחודש, אז היה אמור להיות שהעולם קדמון, אבל פשוט המוסריות אומרת שחייב להיות שהעולם עולה.
אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על סוגיה ברמב״ם. איך הרמב״ם מכריע בסוגיות בלתי ניתנות להכרעה שכלית. אז קראת באיזשהו מקום שהרמב״ם מכריע על פי המוסר.
אוקיי,
משהו מה כזה, אבל זה לא הנושא שלנו, לא דיברנו על זה.
מה שהרמב״ם אמר פעם שעבר, ניסה להסביר מה? איפה היהדות, איפה
זה לא, אני
הנחת יסוד, הנחת יסוד.
אני אמרתי, רגע, זה משהו אחר. לא אמרתי שזה מחלוקת בין קדמון למחודש. אלא השאלה מה מקור המציאות. האם מקור המציאות זה פעולה של רצון או פעולה אוטומטית? כלומר, האם הקדוש ברוך הוא משפריץ לו עולם בלי כוונה, מתפלק לו מה שנקרא, או שהוא החליט שיהיה עולם? בסדר? האם זה רצון או חוכמה? זה הכל. לא, אנחנו לא דנים עכשיו בשאלה של קדמון או מחודש. זו שאלה משיקה, אבל היא לא אותו דבר. כן, בבקשה. לא, 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 לא.
לא, כי אם דבר מוסרי...
לא, 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 ידעתי שמישהו יתאה בזה. התפלאתי שזה אתה, אבל לא משנה. המושג מוסרי בפילוסופיה הוא שונה ממוסרי בעברית מודרנית. כן, זאת שאלה מוסרית. זה ביוק שאלה של טוב ורע, זה ביוק שאלה מה אני מסביר. המילה מוסרי בעברית מודרנית זה לטוב. כשאומרים, תהיה מוסרי, הכוונה תהיה טוב. אבל בשפה של הפילוסופיה, המוסרי זה לא טוב, אלא מה ששייך בו טוב ורע. בסדר? זה עניין של עברית. כן? למשל, כשמישהו אומר את המילה כוס, למה הוא מתכוון? אז כוס זה ביטוי לכלי קיבול לנוזלים, אבל יש גם ציפור שקוראים לה ככה, נכון? יש ציפור שקוראים לה כוס. זה נכתב אותו דבר, אבל אין לזה שום קשר. אז אני מזכיר, המילה, יש מילים שמשנות משמעות במהלך הדורות. למשל, המילה מוסרי. מוסרי בשפה העתיקה פירושו, מה ששייך בו טוב ורע. כלומר, גם רע זאת פעולה מוסרית. מה שאין כן, בעברית מודרנית, כשאומרים מוסרי, מתכוונים לטוב דווקא. זה הכל. זה המשמעות של המילה הזאת בעברית מודרנית. זה הכל. כן, בבקשה. על מה קושיה מהרב קוק? לא הבנתי. נכון, אבל זה לא הרב קוק שאמר את זה, זה היהדות אומרת את זה מזמן, שאי אפשר להגדיר את ריבונו של עולם, נכון. איך אפשר להגיד, איך אפשר להתפלל אל מי שאי אפשר להגדיר אותו? לא יכולים להבין אותו, נכון? אז השאלה הזאת היא לא על הרב קוק, היא שאלה על היהדות בכלל. איך היהדות שאומרת שמצד אחד הקדוש ברוך הוא נעלה ונעלם, איך אפשר בכלל לפנות אליו, נכון? שאלה זו שאל רבי יהודה הלוי, נכון? יא, אנא אמצעך ומקומך נעלה ונעלם, ואנא לא אמצעך וכבודך מלא עולם, נכון? אז בקיצור, במילים אחרות, איך אפשר להתפלל? תשובה, אי אפשר, אבל הקדוש ברוך הוא רצה שתתפלל. כיוון שהוא רצה, אתה יכול. לא, לא יכולת לו, אבל הוא רצה שתתפלל. זה כבר נושא של לימוד על התפילה. בסדר? אני פשוט לא רוצה שאנחנו נסתה יותר מדי, אז לא, לא, זה בסדר. רק אני צריך פשוט לפעמים להחזיר לנושא הנלמד, זה הכל. כן, בבקשה. למה אתה שואל אותי שאלות כאלה? נכון. הלאה. זה נושא שידון בפרק ב'. בסדר? בפרק ב' יש דיון על זה. כן, בבקשה. אין שום דבר שמפריע לנו להבדיל בין זה לזה, כן?
זאת אומרת, דיברו פה למשל על אנחנו לא יכולים להגדיר את קיימות השם, מה שקיים או לא, כיוון שזה לא שייך.
נכון.
אז אפשר לבוא ולהגיד שבהגדרות הפיזיות של מה שאנחנו מכירים, אנחנו יכולים להגדיר אותו. עדיין, אדם שיאמר לי הוא קיים, זה לא הופך את זה לא נכון. כמו כן, צדיק ורע לו, עוד יהיה נינה דרך איך, למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. זה לא בגלל מה עשה הצדיק, ככה השם החליט. ככה
עליו במחשב
לפני השם,
לצדיק יהיה,
רב
דרשי
טוב. למה אנחנו צריכים
להבין כל
דבר
בעצם? אתה שואל שתי שאלות. שאלתך הראשונה, למה שלא נגיד על הקדוש ברוך הוא קיים? תשובה. בגלל שהקיימות היא קטגוריית חשיבה נבראת. שאלתך השנייה. מדוע אנחנו שואלים צדיק ורע לו? נגיד שהקדוש ברוך הוא החליט שלצדיק יהיה רע. אז זה אומר שאין לעולם שלנו משמעות. בגלל שאם אני לא יכול להבין את שאלת הסבל האנושי, שזאת השאלה המרכזית של החוויה האנושית, אז בשביל מה לחיות, תגיד? נכון, זו שאלה טובה. איוב כן חשש שזה בסדר לשאול את השאלה. גם משה שאל. לא אמרתי שאני יודע, לא אמרתי שאני יודע לענות, אני אמרתי שאני יודע לשאול, ולשאול זה מצוין. בסדר? הרבה פעמים ישראלים אומרים, אני לא רוצה לשאול שאלות כי אין לי תשובות, או כי אני מפחד מהתשובות. לא, מה? תשאל שאלות, גם אם אין לך תשובות, מה יש, מה קרה? לשאול שאלה טובה זה מצוין. כן, איך היה אומר חכם שושני, זכרונו לברכה, היה אומר שיותר טוב לשאול שאלה טובה מאשר לתת תירוץ צולע. יש תירוצים לא שווים. תישאר עם השאלה, זה יותר טוב. כן. אתה יודע. הלאה. אתה כן יודע, נו, מה אתה מספר סיפורים? עכשיו, סעיף... עכשיו אנחנו ממשיכים בלימודנו בספר דרך השם, ואנחנו הגענו עכשיו לפסקה ד', רבותיי. אנחנו הולכים ומתקדמים בצעדי ענק לעבר פסקה ד'. עוד צריך שידע. שמציאותו היא בר שמו, אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכרח המציאות. כלומר, זה, האמת היא די דומה לפסקה הקודמת, אבל בכיוון קצת שונה. בפסקה ג' הוא מוכרח המציאות מעצמו, בפסקה ד' בלתי תלוי בזולתו. זה בעצם אחד תלוי בשני. פסקה ה', וכן צריך שתדע, שידע. שמציאותו יתברך שמו מציאות פשוט, בלי הרכבה וריבוי כלל. זה יפה. יוצא שאלוהים הוא לא מורכב. עכשיו נראה את המשך המשפט. וכל השלימויות כולם נמצאים בו. תחליט. או הכל נמצא בו, אז הוא בו מורכב. או תגיד שהוא פשוט, אז אין שום דבר בו. מבין את השאלה שלי? לא הבנתי את המשפט של רמח"ל לרגע. אין? אז כאן הוא מוסיף. וכל השלימויות כולם נמצאים בו בדרך פשוט. כלומר, מה? בדרך של פשיטות. אני אסביר. אם אני אגיד על הקדוש ברוך הוא איזשהו תואר, אני הגבלתי אותו, נכון? כל התארים מגבילים אותו. נכון, נכון, זה קושיה, נכון? מה זה הדברים האלה? רחום וחנון, זה קושיה. אבל אם אני אגיד רחום באופן אינסופי, חנון באופן אינסופי וכו', אז אני הכללתי את כל השלימויות בו בדרך פשוט, כי אם זה אינסופי, זה בלתי מושג. אז אפשר להגיד. קיים אינסופי אפשר להגיד. אינסופית. אינסוף. לכן המקובלים אוהבים את הביטוי אינסוף. שימו לב שהביטוי הזה לא מופיע ברמח"ל. לא סתם. מה? אינסוף מה? יתברך, כן. למה הוא לא משתמש במילה אינסוף? כי את הספר הזה הוא כתב בתקופה שאסרו עליו בבית דין לכתוב שום מושג קבלי. לכן, מה שהוא עושה, הוא עושה שמיניות באוויר כדי לכתוב ספר שכל כולו קבלה, בלי להשתמש אף פעם במושג של הקבלה. כיוון שהמושג אינסוף מקור בקבלה, הוא לא ישתמש בו. אבל אתה תבין את זה מעצמך. למשל, הרמב״ם גם כן לא ישתמש במושג הזה. כי הנה, פירוש, כי הנה בנפש ימצאו כוחות רבים שונים, שכל אחד מהם גדרו בפני עצמו. דרך משל, הזיכרון, כוח אחד, והרצון, כוח אחר, והדמיון, כוח אחר. ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל, כי הנה גדר הזיכרון, גדר אחד, הגדרה, כוונה, גדר, הכוונה, הגדרה. וגדר הרצון, גדר אחר. ואין הרצון נכנס בגדר הזיכרון, ולא הזיכרון, בגדר הרצון, וכן כולם. אך האדון ברוך הוא איננו בעל כוחות שונים, אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, כי הרי הוא רוצה והוא חכם והוא יכול והוא שלם בכל שלמות, או מה שאמרת, רחום, חנון וכו'. אמנם אמיתת מציאותו הוא עניין אחד, שכולל באמיתתו וגדרו כל מה שהוא שלמות. אני קראתי גדרו, בגלל שזה ככה נקדו פה, ונראה לי שצריך להגיד גדרו. ונמצא שיש בו כל השלמות, לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמו, שכולל באמיתו כל השלמות, שאי אפשר לעניין ההוא מבלתי כל השלמות מצד עצמו. אז מה שאמרנו זה דבר בלתי מובן, נכון? בלתי מובן. איך אפשר? כל השלמויות באופן פשוט. והנה, באמת, הדרך הזה רחוק מאוד מהשגותינו וציורנו, וכמעט שאין לנו דרך לבארו ומילות לפרשו. כי אין ציורנו ודמיונותינו תופסים, אלא עניינים מוגבלים מגבול הטבע הנברא ממנו יתברך שמו, שזה מה שחושנו מרגישים ומביאים ציורו אל השכל. ובבירוי מיני העניינים רבים ונפרדים. כלומר, בעולם הגשמי יש הרבה דברים נפרדים. וכל המחשבות, אפילו היותר מופשטות שלנו, הן מחשבות חומריות בסופו של דבר. יש בגמרא במסכת מגילה שאלה מעניינת. האם צריך לשלח את הקן מראשו של אדם? נכון? יש אחת מהמצוות בתורה, זה שילוח הקן. אני אסביר. קודם כל נסביר מה זה שילוח הקן, אחר כך נסביר מהראש של מי. שילוח הקן יש בתורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך, על הארץ, בכל עץ הוא על הארץ, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. נתאר לעצמנו אדם שנרדם, נרדם, תחת העץ או לא יודע מה, נרדם. ותוך כדי שהוא נרדם, באו ציפורים ובנו על הראש שלו קן. ולא רק, לא רק כך, אלא האם הספיקה להטיל ביצים שם. הוא נרדם שינה עמוקה, זה כבר כמה שעות שבן אדם ישן, ויש עכשיו מעל ראשו, כן, עם ביצים, והאם רובצת על הביצים, ואני רוצה לקחת את הביצים, האם אני צריך לשלח את האם או לא? אומרת הגמרא, כן, צריך. למה? כי ראשו של אדם נחשב לחלק מן הארץ, שנאמר בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, ומניין שראשו של האדם גם הוא נקרא ארץ, שנאמר ואדמה על ראשו. יש פסוק, ואדמה על ראשו, אם כן האדם הוא חלק מן האדמה, ולכן אם יש כן בראשו צריך לשלח את הכן. עד כאן הסיפור בגמרא. מי אמר שזה רשות היחיד? הראש שלו לא, למה? עכשיו הוא ברשות הרבים הבן אדם. היד שלו זה ארבע על ארבע, אבל הוא, אז הוא מדור על הראש, כן? הוא נרדם ככה שינה עמוקה כמו שצריך, וזה, עכשיו יש כן עליו. אז מסביר המהר"ל מה כוונת התלמוד בסיפור הזה. המהר"ל אומר שזה בא לומר שכל החוכמה של האדם היא בסופו של דבר פיתוח של החומר. כלומר, אנחנו סך הכל חמורים משוכללים. החמור יש לו קצת שכל, קצת, מעט מאוד, אבל יש לו. אנחנו חמור הרבה הרבה יותר מפותח ומשוכלל. אבל בסופו של דבר אנחנו חמור. בגלל שדרכי החשיבה שלנו אחוזים במוח שלנו, שהוא חתיכת בשר. בסדר? ולכן אפשר לומר שגם השכל של האדם הוא אדמה. עד כאן ברור? זה מה שמסביר כאן הרמח"ל. כל המושגים היותר מופשטים של הפילוסופיה הם בסופו של דבר תבניות ציוריות של נפש האדם. היה יהודי אחד בשם הנרי ברגסון, הוא אמר שכל הקושיות הגדולות בפילוסופיה שלא הצליחו לפתור, זה בא בגלל שבני אדם חושבים בצורה ציורית. יש להם ציורים בראש, והציורים סותרים אחד את השני. אז גם רמח"ל אומר לנו את זה. כי אין ציורנו ודמיונתנו תופסים אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא ממנו יתברך, שזה מה שחושנו מרגישים ומביאים ציורו אל השכל, ובברורים הנה העניינים רבים ונפרדים. אולם כבר הקדמנו שאמיתת מציאותו יתברך שמו אינה מושגת ואין להקיש ממה שרואים בבירועים על הבורא יתברך שמו, כי אין עניינם ומציאותם שווה כלל שנוכל לדון מזה על זה. כן. נכון. אז זה מה שיש לנו. האם יש לנו עניין לחשוב בצורה שלא ציורית? אפשר לנסות. אני לא יודע אם זה יצליח. אבל זה גם כן מן הדברים, אני לא יכול להגיד לך בוודאות שלא. איך תדע? דרכי הנבואה הם למעלה מזה. אבל זה גם כן מן הדבר, זה היה גוי אחד, קאנט, הוא ניסה להגיע למחשבה הפריורית. שבר את השיניים על זה. אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים מקבלה, כמו שסחרנו, ומאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו בחוקותיו ומשפטיו, שאי אפשר על כל פנים שלא יימצא מצוי אחד משולל מכל הטבע, חוקותיו וגבוליו, מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך ומכל מקרי הבירועים, שיהיה הוא הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל המתיילד בם, כי זולת זה מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשר. אני אסביר למה הכוונה. זה על דרך משל. אבל נשאל את עצמנו, באיזה מקום מונח למשל המיקרופון הזה? מה תהיה התשובה? על הסטנדר, נכון? המיקרופון מונח על הסטנדר. נשאל את השאלה הבאה. על מה מונח הסטנדר? יש לכם תשובה? האפשרות האחת היא לענות כמו שעניתם עכשיו, זו תשובה יפה, על הרצפה. אני יכול להגיד גם שהוא מונח מתחת למיקרופון. זה גם תשובה נכונה. זאת אומרת שכדי להגדיר מקום של דבר, אני משתמש במקום של משהו אחר, שגם הוא מוגדר על ידי דבר שמגדיר אותו, שמוגדר ממנו. כלומר, בדיוק באותה מידה שהמיקרופון, שהסטנדר הוא מקומו של המיקרופון, המיקרופון הוא מקומו של הסטנדר. עד כאן ברור?
מונח זה קצת בעייתי.
מונח? לא, מונח מתחתיו.
המיקרופון תלוי בסטנדר, הסטנדר הוא ממש לא תלוי בסטנדר.
איך אתה יודע? מבחינת הגדרת מקומו הוא כן תלוי. זאת אומרת, מבחינת הגדרת המיקום, והרי אי אפשר לדבר בלי מקום, המיקרופון מגדיר אותו בדיוק אותו דבר. ולכן עולה פה השאלה, אם המושג מקום הוא מושג יחסי, לפי זה, כן? כי זה מקומו של זה וזה מקומו של זה. האם יש מקום אבסולוטי? מקום מוחלט? מובן מה שאני שואל? כלומר, אם אני מדבר על מקום במובן היחסי, כל מושג יחסי מניח איזשהו מוחלט שביחס אליו הוא יחסי. אז זה לא, אז איפה זה המקום הזה? זה מקומו של עולם. כן? לכן על הקדוש ברוך הוא אמרו, ברוך המקום ברוך הוא, למה נקרא מקום? בגלל שהוא מקומו של עולם. הוא בעצם ראשית המקומות. הבאתי דוגמה. הבאתי דוגמה, אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות. וזה, אני רוצה להסביר מה צורת החשיבה של רמח"ל. רמח"ל אומר לנו שיש איזה הכרח שכלי להניח ראשית. ראשית למה? ראשית לכל מושג. ברור? זה כמו שלמשל, גם רבי חסדאי קרסקס, היה לו כיוון כזה, כיוון של חשיבה כזאת. הוא אומר, הידיעות הן תמיד יחסיות. למשל, אם אני, מה שאני רואה מכאן, אי אפשר לראות משם, נכון? על פי העיקרון הידוע, מת אריאל שרון, מה שרואים מכאן, לא רואים משם, נכון? אי אפשר לראות. עכשיו, יוצא לפי זה, עכשיו, אם אני ארחיב את המושג הזה, ידיעה היא תמיד מתוך זווית ראייה מסוימת. יש זווית הראייה שלי, יש זווית הראייה של מישהו אחר, או זווית הראייה של מישהו שאפילו עוד לא קיים, אבל הוא עשוי להיות קיים. אם כן, זה מניח איזושהי ידיעה כוללת את כל הידיעות. וזה מזה רצה רבי חסדאי קרסקס להביא הוכחה למציאות השם. זה ראייה לא רעה. כן? אפילו הרב קוק באיזשהו מקום אומר שזה ראייה טובה. כן? אז זה בעצם מה שאומר כאן רמח"ל. שאנחנו מוכרחים להניח את ראשית כל מציאות כהכרח המציאות, כיוון שכל דבר אחר אנחנו רואים שהוא רק יחסי. כן. טוב, נמשיך.
למה שלא
קבע יחס לעצמי? אבל שאלה מי זה עצמי? אני כזה חולף בעולם. כן, אבל אני חול... גם המחשבה שלי היא חולפת. אלא אם כן אני אלוה, שזה דבר שקשה להניח. כן, שפינוזה הלך בכיוון כזה. הוא אמר, המחשבה שלי זה אלוהים. טוב, בסדר. הוא מת בסוף. כן. לא בדיוק. האפשרות לחשוב כמוהו, כן, אבל זה רק אופן אחד של הסתכלות. כן, מה אתה אומר?
אני לא הצלחתי להבין את הלמה הזה שיש דברים שהם חלקיים במציאות, אז
זה מניח איזשהו קול. ברגע שאני אומר חלק, חלק מניח את הכולל.
זה רק בגלל שהניסיון שלנו מוכיח את זה שיש חלק מכול. יכול להיות שיש הרבה חלקים ואין להם קול. אין להם כלל.
גם זה. אז יש לך כלל כל מה שאין לו כלל, זה פחות, אתה לא יכול להימלט מזה.
זה רק בצורת הלוגיקה שלנו,
למעשה יכול... הצורת הלוגיקה שלנו זה לא רע, אני די סומך על זה. פסקה וב, וממה שצריך עוד, ממה שצריך שידע עוד, שהמצוי הזה יתברך שמו, מוכרח, שיהיה אחד ולא יותר. מישהו שאל לפני כן על ריבוי, זה היה אתה? אתה. הנה. כן, וממה שצריך שידע עוד, שהמצוי הזה יתברך שמו מוכרח שיהיה אחד ולא יותר, פירוש. הנה הוא מפרש. שאי אפשר שימצאו מצויים רבים שמציאותם מוכרח מעצמו, אלא אחד בלבד צריך שימצא במציאות המוכרח והשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא ימצאו אלא מפני שהוא ממציאם ברצונו, ונמצאים כולם חלקיים בו ולא מצויים מעצמם. טוב, כאן הרמח"ל לא מעריך בראיות של הדבר הזה, הוא סומך על כך שקראת את מורה נבוכים חלק ראשון, שבסופו של החלק הראשון נידונה שאלה מניין שהשם אחד, וגם בתחילת מאמר שני של מורה הנבוכים. נכון? אבל להביא לכם על דרך ההרחבה, דברים שבגמרה. יש בגמרה אחד האמוראים שהתווכח עם אחד המגושים. המגושים זה נציגי דת זרתוסטרה. דת זרתוסטרה הניחה שיש... של הפרסים. מה? לא, 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 לא. ניטשה השתמש בשם הזה במשמעות אחרת. כה אמר זרתוסטרה, כן? זה... לא, זה לא קשור. הוא השתמש בשם מוזר כדי לכתוב ספר מעין תנכי בזמן הזה. אבל... אני מסביר לך. יש זרתוסטרה ההיסטורי, יש זרתוסטרה של ניטשה. זה לא אותו דבר. מה שאני מדבר עליו עכשיו, זה לא זרתוסטרה של ניטשה, אני מתכוון לזרתוסטרה ההיסטורי. כן, הדת של זרתוסטרה הייתה משמעותית בעולם בימי חז"ל, בבבל, ואחד המגושים, כלומר הנציגים של הדת הזאת, התווכח עם אחד האמוראים, ואמר לו, מפלגה דידה חול עלה דה הורמיז, ומפלגה דידה חול תתה דה הורמין. כלומר, חצייך העליון שייך להורמיז, וחצייך התחתון שייך להורמין. מה זה ההורמיז וההורמין? זה בשפה הפרסית קראו לזה אחורה מסדה והרימן. הם הניחו שיש בעולם שני עקרונות יסוד, שני אלים, אל של הטוב ואל של הרע. האל של הטוב נקרא אהורה מזדה, או בגמרא אהורמיז, והאל של הרע נקרא אהורמין, או בשפה שלהם אהרימן. ושאל אותו החכם בגמרא, איך אתה אומר את זה? כי איך מאפשר ההורמיז שמים יעברו בארצו. כן, הרי האדם אוכל, שותה, ועובר משהו מהחלק העליון אל החלק התחתון. הוא אומר, הוא משלם לו, וזה, יש איזה הסכם ביניהם. הוא אומר, ובשעת מיטה כולם התבייסו. כן? זאת אומרת, זה הוויכוח המפורסם בין אמונת הייחוד לאמונת הריבוי. היהדות סבורה שהשם הוא אחד. נמצא, אומר רמח"ל, כלל הידיעות השורשיות האלה, שש, והן אמיתת מציאותו יתברך שמו, שלמותו, הכרח ימצאו, היותו בלתי נתלה בזולתו, פשיטותו וייחודו. שישה דברים שאנחנו אומרים על האלוהות, למרות שאנחנו יודעים את המגבלות של הדיבור שלנו. כל זה בשביל מה? למה הוא דיבר על כל זה רמח"ל? בשביל הפרק הבא, שהוא הפרק שמעניין אותו, והוא שמו בתכלית הבריאה. בשביל מה כל זה? עד כאן להיום.